אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן. כל כבודן.
בוקר טוב, כל כבודן שמח גם לכם. אני שבוע שעבר יכולתי להגיד ט"ו בשבט שמח, עוד שבועיים שלושה אוכל להגיד ראש חודש אדר, פורים שמח. היום לכאורה אין לזה, אז אני פשוט אגיד לכם כל כבודן שמח. אתם על כאן מורשת, בכל כבודם. אני אניה שוחט, אנחנו מתחילים, שעה חדשה, שבועית של כל כבודן, תוכנית עם מלא דברים מרתקים, מרגשים, מסמכים ואף משעממים. זהו, אנחנו נהיה פה עד השעה 11, ועורך אותנו מנדי גרוזמן, ומפיק אותנו איתי סופרין, והטכנאי שלנו הוא אלון מקלר, בוקר טוב גם לכם. אני מתרגשת, סליחה, לסיים איתכם את השבוע הנפלא הזה, מלא האנרגיות, מלא האופטימיות, מלא סגר, השם, מתי זה ייגמר. העניין הוא שכאילו הסגר, כאילו, אני לא מאמינה, חשבתי לזה הבוקר שעברנו עוד שבוע. אנחנו כאילו כל יום נראה נצח עם הילדים בבית, אבל הנה, יום חמישי, אגב, אני יודעת שחלקכם צריכים את זה, שאני אגיד לכם שהיום יום חמישי, כי גם איבדנו את הסדר בראש איזה יום היום, אז היום יום חמישי, מחר שבת, ושבוע הבא עוד שבוע נפלא של לכאורה, טוב, אני לא רוצה לפתוח פה לסטן, אבל כן, יום ראשון נגמר הסגר, לכאורה, כביכול, בהמשך וזה. היום נהיה עם כל מיני דברים מעניינים, אנחנו נתכונן למתן תורה שבפרשת שבוע עם חנה כהן, הלא רותח איפה מיד. תהיה לנו חוויה אנרגטית, היא מטפלת אנרגטית, זה משהו מדהים שהכנתי לכם, ואני ממליצה לכם להתכנס לאיזה מקום שקט ורגוע, כדי שתוכלו לעבור איתי את החוויה הזאת, יחד עם מטפלת מיוחדת ושמה חני חנינה. ואנחנו גם נחגוג את כ"ב שבט, אמרתי אין חג היום, אבל כן, יש חג היום, כ"ב שבט, היורצייט של הרבנית חיה מושקה שניאורסון, שבעיניי זה היורצייט הכי הצבעוני, שנראה לי ששמעתי שחוגגים לרבנית בהיסטוריה, אז אנחנו נהיה גם עם זה. זהו, ואני אהיה איתכם עד השעה 11, יש לי מגוון חפירות לשלוח לכם, ואני אשמח לשמוע מכם גם ל-055-966-3991, 055-966-3991, אני מזמינה אתכם לשלוח לי מגוון אס-אמסים במגוון נושאים, וגם רציתי להגיד לכם שזהו, שהגיע הזמן להתחיל לבשל. אז לפני שנשמע שירים ונתחיל לעוף, אנחנו קודם כל נתכנס סביב התורה. התורה אותה נקבל בשבת הקרובה, ואני אגיד בוקר טוב לחנה כהן, הלור הרבנית הצדיקה.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה שלומך הרבנית? האם כבר היית רבנית?
אנחנו דיברנו על זה כבר פעם קודמת, שאני לא מרשה לך לקרוא לי רבנית.
נכון, והזיכרון שלי, הפירה הכללי של הזיכרון שלי בימים אלו אף סמיך יותר, ולכן אל תבני עלי בקשות
שביקש ממנו. פירה זה טוב, אצלי זה פירורים, כאילו, אין את החומר המגבש.
זה מה שנשאר בסיר אחרי הפירה, תכירה את זה, שצריך עם שפחתל אחר כך להוציא, זה מה שיש.
המצב קשה, המצב קשה בהחלט.
זהו, אז חנה, אני אקרא לה חנה, חנה.
לא, חנה, מלרע.
כן.
מה יהיה איתך?
אתמול ראיתי בסטורי מישהי שאמרה, הנה, הילדים מתקשרים אליי מהבית, את מבינה? לא אכפת להם שאימא בעבודה, הם אחד מהם בתוך הווריד שלי כרגע, לדעתי הוא נדחף לי לווריד בדרך לאולפן, והשניים מנסים להתקשר מהבית. אז זהו, אז שמעתי אתמול מישהי בסטורי אומרת, אני עושה בתורטיה, אני שמה בתורטיה, ואני אומרת, איזה יופי, אפשר לזהות בן אדם לפי התורטיה, לפי איך שהוא אומר תורטיה או תורטיה.
טוב, אני גרה במושב שוקדה בעוטף עזה.
כן.
ואז יש את מי שאומר שוקדה ומי שאומר שוקדה.
אוקיי.
ואז אתה יודע, כאילו, מי שאומר שוקדה אז הוא מפה. מי שאומר שוקדה אין לו מה לחפש פה. כאילו, זה לא רלוונטי.
הבנתי. אבל מי שאומר שוקדה הוא סוחר את הבית מהשוקדה, לא? סתם.
גם.
סיימנו עם הגזענות להבוקר. פשוט שתינו
גזענות. נו, ככה מתחילים שיחה טובה.
פשוט שיחה רוחנית עם הרבנית. פשוט אנחנו שתינו חצי אשכנזיות, חצי מרוקאיות, אז מותר לנו הכל.
אני לגמרי אשכנזיה דרך אגב, אבל אני חטופה גנטית, ופשוט נולדתי מרוקאית למשפחה אשכנזית. ואז זה היה לא קל באמת. זה היה באמת לא קל. לא ברור כאילו מאיפה באתי.
אבל לא קיבלת את התנאים הפריבילגיים של אלה שנחטפו לקיבוץ, אז נדפקת בכל מקרה.
כן, לגמרי, לגמרי.
כן.
אנחנו מדברים על מתן תורה,
כן,
פרשת יתרו.
כן, בוא נתכנס.
בוא רגע נהיה רוחניים רגע, ערכיים. אז זה ככה, באמת חשבתי על זה. האמת שאני, השבוע לא זכיתי ללמד מרוב העומס ועם הסגר, פשוט הרגשתי שאני לא מצליחה להגיע ככה למדרשות ללמד את השיעור השבועי שלי.
כן.
אבל זה בזכות התוכנית, אמרתי, יאללה, אני קצת אזכר מה זה אומר פרשת יתרו, מה זה אומר לקבל תורה.
כן.
אז זה עשה לי ככה איזה וישט כזה. קודם כל, זה תמיד כל שנה מחדש שאני נגנבת שקוראים לפרשה הזאת יתרו. כאילו הפרשה שהוא איזשהו שיא בחיים שלנו כיהודים, שבה אנחנו מקבלים את התורה, שמשה עולה להר סיני, שזה הקליימקס הגדול של חיינו.
נכון.
באמת. וזה נקרא יתרו, על שם חמו.
דרוזי.
אני יודעת אם זה דרוזי, אבל זה בעצם הכהן הגדול של מדיין. אומרים שהוא היה הכהן הגדול של כל העבודה זרה בעולם, אומר על יתרו. שלא הייתה עבודה זרה שהוא לא התנסה בה. מה שנקרא, הוא היה ספץ רציני.
בעבירות.
אני לא יודעת כמו זה עבירות, הוא חי בעולם של בערות שלו, של אלילות, שהוא לא ידע שיש אלוקים אחד, הוא לא ידע את כל הדבר הזה. ובעצם הוא היה מומחה לעבודה זרה. והוא מגיע. והוא מגיע למשה, והוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. זאת אומרת, כשבא בן אדם כזה גדול, הוא היה בן אדם גדול, גם אם זה לא היה דרך שלנו, הוא היה אדם גדול עם ידע ועם יכולות מטורפות, הוא היה אחד המחשפים הגדולים בתבל, ככה מספרים עליו במדרשים. והוא בא ואומר, עכשיו, אחרי שראיתי הכל, וחקרתי הכל, ובדקתי הכל, וכל דבר הזה, עכשיו אני רואה ואני שומע, כאילו, וגם הוא הגיע, מה שמע שמוע יתרו ובא. כאילו, מה הוא שמע? מה הדבר הזה שהוא שמע? על הניסים שהיו במצרים, על הדברים האלה, זה מה שהוא שמע? אני חושבת שהחוויה שאני ככה מאוד חווה את יתרו ואת הפרשה ואת מה שקורה לנו, ובכלל כל השבועות האחרונים של היציאה ממצרים וקריאת ים סוף הזה.
יש לומר שאנחנו מתעכבים הרבה זמן, והמצות הן כבר בגדר לחמניות.
לגמרי.
אין בדיוק תאריך ליציאה.
זה קצת מזכיר לי את מה שמחכה לי בתיקים של הילדים שיגמר הסגר. לא עלינו.
מה, את לא חיבסת את התיקים ביום שיצאו?
אני כבר, מאמי, אני סיימתי חצי פסח, אני לא יודעת איפה את מונחת כמובן.
אני מונחת כמובן בהכנות לראש השנה, אני קולפת רימונים. כן.
בקיצור, אז...
אז היציאה ממצרים,
מה הוא שמע? כאילו, מה הוא שמע? ואני חושבת שאני מחלקת את זה בתוכי לכמה דברים, אני חושבת שאני מחברת את זה אליי. מה גורם לי לשמוע משהו שמזיז אותי? שאומר לי, יאללה, אני באה. כאילו, איפה אני יכולה להתחבר? התורה היא נצחית. אז איך הסיפור הזה של יתרו פה עכשיו? פוגש אותי, את חנה, את עיני, כל אחת מאיתנו. כל
המקשיבניות.
המקשיבניות למיניהם, המקשיבניות.
מאזינים ומאזינות, יש
לומר. כן, דווקא מקשיבנים וקשיבניות זה יותר חמוד. ומה אנחנו שומעים בחיים שלנו שגורם לנו לזוז? האם זה הסגר יוארך? רגע, מה? או שאנחנו גורם בשלב של טוב, זה גם לא מזיז לי. יאריך, לא יאריך, זה לא משנה. איזשהו, מה הנקודה שגורמת לנו לזוז בעבודה הרוחנית שלנו?
כן.
להיות אנשים טובים יותר, להיות מדויקים יותר, להיות מחוברים יותר לתורה. הרי מה זה תורה? תורה, אם נפרק את זה לשתי מילים, זה תור השם. תור זה זמן. זה הזמן של השם. והאם אנחנו מוכנים להסכים, להגיד, רגע, עכשיו זה הזמן של השם. האם אני מוכנה לשמוע את הדבר הזה? ובעצם יתרו שמע שקרה פה משהו בתודעה העולמית, ממש. שיש פה איזשהו זמן חדש שיורד לעולם, שבו נגאל עם שהיה בעבדות מטורפת, ומי ידע עליהם ומי שמע עליהם בכלל, ויש להם עכשיו זמן, יש להם עכשיו מקום בעולם, ונקרא להם הים, ונותנים להם תורה. והוא אומר, ואתה ידעתי, עכשיו אחרי שידעתי את כל מה שידעתי, והוא ידע הכל, הוא ידע את כל התורות, מה נקרא, האחרות בעולם, הוא אומר, עכשיו ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. בא אדם שאומר לנו, תקשיבו, מה שיש כאן, אין בשום תורה אחרת. אין בשום אלוקים מדומיינים אחרים שאני עכשיו, אני יודע את זה. ואני חושבת לעצמי בחיים שלי, כמה פעמים חסרה לי הידיעה הזאת.
נכון.
שהניסיון הזה, הקושי הזה, אני יכולה להגיד שהשבועיים האחרונים זימנו לי הרבה הרבה טלפונים והודעות של נשים שבורות. אני לא יכולה יותר. של זוגיות שכבר לא עומדת בעומס של הסגרים, ושל הלחץ מהפרנסה, ושל הבריאות, ושל הפחדים, והחששות.
הילדים בבית.
והילדים כל הזמן ברקע, ואתם שומעים את השקט פה, אני נעלתי את הדלת, ועוד דלת, ועוד דלת, ונכנסתי פנימה, ואיימתי עליהם שאני אהיה ברדיו, ושלא יעשו לי בשוט. ובאמת, כאילו ככה, עולה הקצה, והזה,
כי לא, כי חשבנו בסגר הראשון שאנחנו בקצה, והיופי בקורונה, שאנחנו כל הזמן מגלים שיש עוד קצה. יש עוד קצה מעבר לקצה.
אני חושבת שזה חלק מהייאוש הזה, שגם עכשיו, נגיד והסגר באמת ייגמר, זה עניין של שבועיים שלוש, זה סגר הבא, כאילו זה לא איזושהי הרגשה כזאת שהנה סיימנו, יצאנו מזה. זה הרגשה שאנחנו באיזשהו כאוס ואנחנו גם לא רואים את הסוף. סתם, אני חושבת הרבה על זה שהם עמדו שם במעמד הזה, ואשן וברקים, ואין להם מושג לקראת מה הם הולכים. אומרים להם, שלוש ימים מגבילים אותה, אומרים, תחפשו בגדים שלכם, תרחקו אחד מהשני רגע, אל תיגעו בהר, רגע תתרחקו. עכשיו, החזל אומרים שהר זה נקרא יצר הרע. זה רשת, כאילו זה, גימיית, כאילו, ההר מכונה בחזל יצר הרע.
כן.
זה אומר שגם הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואל עם ישראל מתוך ההר, שהרבה פעמים בחיים, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא מדבר, אנחנו חושבים שיש לנו איזשהו קושי, איזו מורכבות, איזה יצר הרע ככה שבא ומקטין אותנו, מחליש אותנו, מרחיק אותנו, בעצם זה הקדוש ברוך הוא. כאילו, הוא מדבר אלינו מבין החרקים, מה שנקרא, הוא מציץ אלינו ואומר, אם תצליחו להקשיב מעבר להר, מעבר ליצר הרע, תוכלו לשמוע ממש תורת חיים. זה דורש מאיתנו עבודה כדי לקבל תורה, יש לנו איזושהי עבודה להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלנו, הברקים, הרעמים, הקולות האלה, שמנפצים אותנו מבפנים, לא להקשיב ליצר הרע, וככה, זה לא איזשהו משהו שבא ומוגש לנו בקלות, וגם לצערנו כולנו יודעים מה קרה אחרי שמשה חזר, כן? לא מהרגעים היפים שלנו,
כעם מתלונן וכותר.
כותר, שאין לו סבלנות. מדוע בושש משה לבוא? אני אספר לך בדיחה.
זהו, רציתי להגיד לך שהשיחה התחילה בשמחה, ואת מדברת, ויש לי דמעות בעיניים, אני רוצה לסיים בבדיחה, בבקשה.
אז יש בדיחה, אז אומרים, מדוע משה בושש לבוא? אז המדרש אומר שהיה אמור להגיע בשש. ואז, בשש, והוא לא הגיע, ואז אומרים, שלוש חסידויות לא נפלו בחטא העגל. אז ברסלב, חב"ד ועם שינוב. אז ברסלב אומרים, בחב"ד אומרים, כי הם אמרו, הוא מת. משה לא הגיע בשש, הוא מת. אז חב"ד אמרו, הוא לא מת, אז לא חתו. וברסלב אמרו, אז מה אם הוא מת? ועם שינוב אמרו, הוא לא יחיה רגע, יש זמן.
יש זמן, ועם
שינוב. אז זה ככה היה, ככה זה, אבל באמת ככה לתת לנו כוח שנזכה ככה לקבל תורת חיים ולמצוא רגעים שמחים מתוך היש מאין שאנחנו חיים בו.
וואי, חנה, חיזקת אותי, ולפחות לדעתי עוד שלוש מאזינות.
לפחות.
אני רואה פה שלוש או חמש אס-אמסים, אז אני יודעת להגיד לך על בליינד, יש עוד חמש אס-אמסים, עוד חמש מאזינות שחיזקת, וכל מאזינה היא עולם, כאילו כל אחת יש שלושה ילדים ו-200 נכדים. אז תודה רבה לך, ואשרייך.
תודה רבה, תמיד כיף לבוא לתוכנית של כל כבודן.
כל כבודן, אני שוחד. וזהו, ואני אקדיש לך שיר, שהוא שיר חסידי, אבל הוא שיר מרגש, כמו שאת ריגשת אותי. זכוס התוירי. חנה כהן,
שבת שלום.
תודה רבה לך, שבת שלום.
שמחה רבה, שבת שלום.
כ"ב בשבט, היורצייט של הרבנית חיה מושקה, שזה קונספט די ייחודי, אפשר לומר, אנחנו רגילים לחגוג במרכאות יורצייטים של רבנים, ואני אומרת, בוקר טוב לשפרה ריבקין, שהיא חסידת חב"ד, אבל היא גם עיתונאית ומשוררת ומורה לספרות. בוקר טוב, שפרה.
בוקר טוב, אניה.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
בזכות זה כיף לדבר איתך. זהו, בזכות הרבנית, אנחנו מדברות, איזה כיף.
מעולה, מעולה.
אז אני הזמנתי אותך פה על תקן חבדניקית המחמד, סתם לא מחמד, חמודה, אך לא מחמד, כדי להסביר לנו, לי למשל, אני יודעת באמת שבאמת הרבי מאוד מאוד, זאת אומרת, לא, גם דיברנו על זה לא מעט בתוכנית, שהרבי מאוד מאוד נתן לנשים מקום בכלל, כל העשייה הנשית, אבל באמת אנחנו לא רגילים בתרבות שלנו שיש יורצייט ושיש יום חגיגה שלמה סביב רבנית.
נכון, מאוד. קודם כל אני חייבת לציין שבאמת כל הדבר הזה שנשים במרכז התחיל בעצם מהרבי מלובביץ', הרבי נתן מקום מאוד מאוד גדול לאישה, דיבר הרבה בהתוועדויות על הכוח שלה, על ההשפעה שלה, אז ככה שזה באמת מתחבר ליורצת היום של אשתו, הרבנית חיה מושקה, ואולי בהמשך למה שציינת באמת בהתחלה, אז דווקא הרבנית חיה מושקה הייתה מאוד מאוד לא מוכרת בחייה, זאת אומרת, כל השנים שהיא חיה לצידו של הרבי היא ממש ברכה, מאור הזרקורים, הייתה מאוד מאוד צנועה בהליכותיה, צנועה בנראות שלה בציבור, היא לא רצתה שיראו אותה, היא כמובן לא רצתה שיתנו לה מקום וכבוד, וממש ברחה מזה בצורה מאוד מאוד מוחלטת. כן. עד כדי כך שכשהיא נפטרה בכ"ב בשבט בתשמ"ח, לא ידעו מה לכתוב עליה, זאת אומרת, אנשים פשוט לא הכירו אותה, ועיתון כפר חב"ד יצא שבוע אחר כך, לא היה לו, הוא לא ידע פשוט איזה דברים לשים בכותרת, חוץ מהעובדה שבאמת הסתלקה, ורק ברבות השנים הסיפורים הרבים פשוט עלו, ורק בשנים האחרונות באמת זה ככה מתמסד לספרים שיוצאים עליה, ודמותה ממש זוהרת, דווקא בגלל שבאמת אנחנו מגיעים ליום הזה ומציינים אותו, ככה לא רק נשים, המון אנשים שלא קשורים במישרין לחסידות חב"ד, רואים בה באמת דמות מאוד מאוד מיוחדת.
קודם כל, היא גם התמודדה עם ניסיון לא פשוט, לא היה לה ילדים, נכון?
נכון, נכון.
אז בעצם מה...
זה אולי...
מה הסיפורים שכן בעצם צפים, אם את אומרת לכאורה בחיי, היא הייתה נורא נורא נסתרת, היא קיבלה אנשים? זאת אומרת, באו אליה לקבל ברכה, להתברך, מה?
בקונספט הרגיל של להגיע, את יודעת, כמו רבי ולכתוב פדיונות ולקבל ברכות, אז לא, אבל כמובן שהיא כל בן אדם שהגיע לביתה התקבל בעזרות פתוחות, היא הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, מאוד פיקחית, ואפרופו, את אמרת להתברך פעם, נשי חב"ד בקורונה, שלחו זר פרחים ליום הולדתה, הם שלחו לזר פרחים הביתה, והם צרפו איזושהי מעטפה עם שמות לברכה לרבי. אז המשמש שהיה בבית, הוא נתן את הזר פרחים לרבנית, ואת הקוויטל הוא נתן לרבי, אז הרבי אמר, למה אתה נותן לי את הקוויטל? הרי גם היא יכולה לברך. והוא ביקש את הדף הזה באמת ייתנו גם לרבנית, כמובן בצדקותה ובחוכמתה ובמסירותה לרבי, זה ככה קצרה יריעה ברעיון הקצר הזה, אבל כן. אציינת את העובדה שלא היה להם ילדים, ובאמת אני חושבת שהרגישות הזו לזולת, והרגישות הזו דווקא לילדים, מאוד מאוד בולטת באישיות של הרבנית, ויש אין סוף סיפורים על ילדים שהגיעו להביתה, אנשים שהם היום הם מבוגרים, שהם הגיעו להביתה והם ציינו איזה יכולת הכלה פלאית ומיוחדת הייתה לרבנית לכל ילד קטן. סתם עכשיו אני נזכרת באיזשהו סיפור שאדם, היום הוא אדם מבוגר, הוא היה בן 5-6, הוא נכנס לרבנית הביתה, כמובן הרבנית קיבלה אנשים רק כשהרבי לא היה בבית, כשהרבי היה בבית היה קודש לרבי,
כן.
וכשהוא נכנס הביתה הוא ראה שאין ילדים בבית, והוא אמר לה, היי רבצן, אין לך ילדים בבית, והוא ככה מתאר שההורים שלו כמעט בלעו את הלשון מבושה וממבוכה, והרבנית בחיוך ככה לא נתנה לזה לערב אותה, ואמרה לו, כל החסדים הם ילדים שלה, כל החסדים הם הילדים שלי. וככה, האמירה הזו היא לא אמירה באלמה, היא באמת באמת הרגישה שכל החסדים וכל כולה, כל כולה, והרבי גם איתה ביחד, הם בעצם החסדים והמעשים שלהם הם התולדות, גם הרוחניות וגם הגשמיות של הרבי והרבנית, אבל זו באמת נקודה מאוד רגישה. ביחס הזה, בגלל שהרבי כל כך עודד ילדים והרבנית, והם כל כך נתנו לה, את אמרת, נתנו מקום לנשים, אז נתנו לילדים מקום כל כך משמעותי, ילדים הראשונים שיקבלו את המשיח, ילדים בפעולות שלהם יכולים להביא את המשיח, דווקא בגלל זה באמת החיבור הזה הוא ככה מאוד רגיש ונוגע ללב.
וואו, קודם כל זה באמת מדהים שבן אדם בחייו, כמו שאת אומרת, הוא לא איש יהיו במרכאות, ופתאום אחרי מותו, זה פתאום נהיה כאילו, פתאום יוצאים דברים, איפה ממש. זה פוגש אותך ברמה האישית? זאת אומרת, יש סיפורים או הנהגות שלה שקראת וזה הולך איתך?
אני חושבת שזו שאלה מעולה, כי בעצם אחרי כל הסיפורים ואחרי כל מה שדיברנו, איפה זה פוגש אותי, איפה זה נוגע בי, אז אני ככה מחברת את זה למה שסליחה שהייתה לי אתמול עם שתי הבנות שלי, הבנות הגדולות, והם אמרו לי, אמא, נכון, אבל איך חוגגים את היום הזה במחאות? כן, איך הם מציינים את היום הזה ברמה המעשית? ואז אמרנו שאולי נחליט שכל אחת מאיתנו לוקחת תכונה של הרבנית, היא מנסה להתחזק בהשנה. זאת אומרת, אי אפשר לתפוס מהגדולה ומהכיף המעשים של הרבנית ברמה הפרקטית משהו אחד. אי אפשר לתפוס את הכל, אפשר לקחת משהו אחד ואיתו לצעוד. וכל אחת מאיתנו בחרה, כן, אני לא אחשוף את הבחירה האישית של הבנות שלי, אבל כל אחת באמת בחרה משהו אחד שבו היא רוצה להתחזק. אם זה עירת שמיים, אם זה הקפדה על דברים קטנים, אם זה רגישות לזולת, כל אחת בחרה משהו, ובאמת בזה להתמקד, כי בסופו של דבר אדם משאיר אחריו פירות רוחניים, אדם משאיר אחריו מעשים, והמעשים הטובים שלה זה המשכיות של נצחיות הנשמה שלה. ויש משהו שככה מאוד 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 פגש אותי ונגע בי, ואני הולכתי עם הסיפור הזה המון המון שנים, בתור ילדה שבאמת הדמות של הרבנית מאוד השפיעה על החיים שלי.
כן.
אחת הנשים באה ושאלה את הרבנית, הרבנית, תגידי לי בבקשה, איזה רגע סי היה בחיים שלך? תני לי רגע סי אחד.
כן.
והרבנית ענתה, הרגע הזה הוא רגע הסי בחיים שלי. ואני חושבת וואו. שהתשובה הזו, מעבר לזה שהיא תשובה מדהימה בפשטות שלה ובעמקות שלה, יש בה מסר מאוד מאוד חשוב. אפרופו סגר וקורונה ומגפה, וכולנו ככה בסיר לחץ כזה שלא מפסיק לבעבע.
נכון.
רגע עשי בחיים שלך הוא הרגע הזה, אם רק תחליטי שהוא הרגע הזה. אוקיי? אם אני מחליטה שהרגע עשי הזה הוא הרגע בחיים שלי, אז מה שקורה לפני ומה שקורה אחרי הוא פחות משמעותי.
נכון.
לחשב זה רגע עשי בחיים שלי. זה נותן לי באופן אישי עם כל הילדים, בלי הנהרה שישה ועבודה ומבחוץ. באמת נתן לי איזושהי פרספקטיבה, איזשהו מבט על מנשימה עמוקה כזאת, להגיד לעצמי שיפרה, הרגע הזה, זה הרגע הזה בחיים שלך. זה הכל, ומה שהיא אחר כך כבר תלוי בקדוש ברוך הוא, ובמחשבה שלך, שבאמת המחשבה הזו יוצרת לך את המנוחה הזו ואת ההבנה הזו.
ממש מיינדפולנס יהודי.
לגמרי, לגמרי, ממש.
מדהים. שפרה ריבקין, תודה על האור הזה שהבאת לי.
באהבה רבה.
ואני אלך עם זה היום בעזרת השם.
איזה כיף.
וכן, אני אומרת, בסופו של דבר יורצייט, אנחנו במהות שלו זה דבר עצוב. אנחנו בעצם בוכים את לכתה שהיא כבר לא איתנו, אבל כמו שאת אומרת, היא השאירה כאלה מתנות, ויש לה כנראה המון המון ילדים ונכדים, אז ממש תודה. תודה רבה על המילים שלך.
תודה, הניה, להתראות.
ושיהיה לזכותה. טוב, לרעיון הבא אני אצטרך שתכינו בבית כוס מים, מספריים ושתי גפורים. לא, סתם, פשוט אני ארצה אתכם במקום רגוע ושקט, כי בסוף הרעיון אנחנו נעשה משהו ביחד. אני אומרת בוקר טוב לחני חנינה, מרפאה אנרגטית. בוקר טוב, חני.
בוקר טוב, אניה, מה שלומך?
איזה צבע החולצה שלי? לא, סתם. לא יכולתי שלא זה, אבל את יודעת, אני לפני כאילו כל החפירות שיש לי לשאול אותך על אנרגיה ואנרגטי, אני אשאל הכי בפשטות, מה זה מרפאה אנרגטית?
וואו. בעצם אני מתחברת לנשמה שלי, הנשמה שלנו, של כולנו, היא חלק לא כמימל. זה המקום שממנו יש לנו חוכמת ריפוי טבעית. ממש היא נובעת מאיתנו באופן טבעי ופשוט. פשוט צריך להתחבר למקום הזה. כשאני מתחברת לנשמה שלי, אני מתחברת משם לנשמה של המטופל, אני מתחברת משם למרחב האנרגטי שלו, למרחב הקוונטי שלו, ומשם אני רואה את השורש שמפריע לו. משם אני רואה את השורש שאם הוא מרפא את המקום הזה, אם אנחנו מסירים אותו ומתאינים במקומו נקודת חיים, בקלות ובטבעיות חוכמת הריפוי נובעת מהנשמה שלו. והיות ודיברנו על נשמה, אז בעצם אנחנו יודעים, כמו שאמרתי, שהנשמה היא חלק אלוק הממה, ובכולנו יש נקודת בורא עמוקה, שכשאנחנו מחוברים עליה, הכל שם פשוט מושלם בטבעי, אנחנו לא זקוקים לכלום בעצם, באופן טבעי. זה הטבע שלנו. ולכן הבורא מאוד מאוד נוכח בטיפול. זאת אומרת, זה חלק ממנו והוא חלק מאיתנו. ובעצם כל הטיפול מלווה כל הזמן בתפילה, כל הזמן בהודיה, נוכחות מאוד מאוד חזקה של הבורא.
את אומרת, אנחנו, יש לנו את היכולת לטפל בעצמנו, אבל אנחנו לא מרפאים אנרגטיים. זאת אומרת, האם לכל אחד יש את היכולת הזאת? האם זה משהו שאפשר לפתח? אני מניחה שאת גם לא תמיד היה לך את היכולת, כאילו, איך הגעת לזה בעצם? זה
טוב, השאלה שלך מאוד מאוד מעניינת. בבסיס, באמת, כן יש לכל אחד את היכולת להנביע מתוכו, להנביע עם עין,
כן.
מתוכו את היכולת לרפא את עצמו באופן טבעי. אבל כן, אנחנו צריכים לפעמים אנשים מבחוץ, זה לא חייב להיות מטפל, זה יכול להיות לפעמים חבר טוב, הקשבה אינטואיטיבית, ומשם אנחנו פשוט יודעים מה באמת מפריע לנו. לא תמיד מה שאנחנו מדברים זה מה שמפריע לנו. וככל שאנחנו מחוברים לרצון האמיתי שלנו, כן, אנחנו יכולים לגמרי לראות ולהרגיש דברים, וזה קיים בשורש בכל אחד מאיתנו. ואת שואלת איך בעצם ידעתי את זה לראשונה.
איך את הגעת לזה? כי אני מניחה זה לא היה לך מגיל אפס. כאילו, בוא נגיד, לפני 10 שנים אני מניחה, כמה זמן את מתעסקת בזה? כמה שנים?
3 שנים.
אוקיי. אז מה, זאת אומרת, מתי פתאום את מבינה שאת יכולה לראות או להרגיש, אני לא יודעת באיזה חוש להשתמש, אולי איזה 5 חושים, מעבר לאנשים, כאילו, את אומרת, כן. כולם יכולים, אבל מתי את מרגישה שיש לך כאילו את היכולת הזאת?
מתי הקליק הזה קורה בעצם? אני הייתי מטפלת בהתחלה במגוון שיטות עומק של עסקת מודע ורוחניות, כמו תטא הילינג ושלושת הממדים.
כן.
ויום אחד, באחד הטיפולים, אני מרגישה נורא חזק בידיעה מאוד ברורה, נוכחות לידי. ואני ממש מסתובבת, ככה מסובבת את הראש שלי ואת העיניים שלי מסביב, ואני אומרת לעצמי, חני, איפה הוא? איפה הוא?
כאילו מישהו בחדר?
ממש מישהו בחדר, זה נורא נורא ברור לי, ואני לא רואה את הדמות הזאת, אבל אני מרגישה אותה אפילו פיזית, מין אנרגיה מאוד חזקה עולה לי בזרועות, מין מרמורת נעימה כזאת. שהיא משרה עליי ביטחון, והיא פתאום אומרת לי מידע, אני זוכרת את הפעם הראשונה, שיושב מולי מטופל, זה היה עוד לפני הקורונה, ואז ישבתי מול מטופל, ופתאום אני שומעת מידיעה ברורה בתוך הראש שלי, ראיתי שהמטופל שלנו זה היה בן אדם בן 40, okay?
כן.
ואני רואה אותו פתאום בגיל 3, חווה בנפילה מאוד גדולה של דמות מאוד חשובה מהמשפחה שלו. ולא הבנתי מאיפה זה בא, ולא הבנתי מה זה המידע הזה, והחלטתי ללכת על כל הקופה ולשאול אותו, אפילו שזה דרש ממני חתיכת תומת.
זהו.
וטוב, והוא היה באלם, כמוני בדיוק, והוא אמר לי, כן, בגיל 3 עמדתי, ואבא שלי עמד על סולם, רק אני והוא היינו בבית, סולם מאוד מאוד גבוה, והוא נפל, ומאז יש לי טראומות, כי אבא שלו לא יצא מזה, ומאז זה הסרט של החיים שלו. ואני הייתי בשוק.
זהו, אני רוצה לשאול אותך, את יוצאת מהטיפול הזה, את לא אומרת לעצמך, אני התחרפנתי? אני השתגעתי? מה זה הקולות האלה?
אז באמת, בימים הראשונים שזה בא, זה ככה הגיע בטבעיות, כמו שאמרתי לך, כזה מין הרגשה שמישהו נוכח ואומר לי את המידע. בשלוש ימים, פשוט אמרתי למטופלים את מה שראיתי וידעתי, והם אישרו לי, ואחרי שלוש ימים פתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, חני, תרגי, שנייה אחת, מה קורה לך?
נכון.
אני חושבת שככה זה נראה כשמשתגעים. את כנראה השתגעת. ואחרי שלוש ימים פשוט קרסתי. נכנסתי למיטה לכמה שעות של חרדה ורעידות ובכי מטורף.
בטח.
ופתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, מה זה? מה זה? אני מטורללת, אני משוגעת, קורה לי משהו, יש לי קולות בתוך, איך אני יכולה לדעת דברים על אנשים מלפני מלא מלא שנים? ועלו שם דברים שאנשים אמרו שאף אחד בעולם לא ידע אותם. זה כאילו היה חזק ממני וגדול ממני.
זה ממש מלחיץ.
אפילו את הדבר הזה. זה היה מלחיץ בטירוף. זה היה מלחיץ בטירוף, כן. וזהו, ועד לתי תוששתי וביקשתי עזרה מקולגות שירפו אותי מהשיגעון הזה.
כן.
והם אמרו לי, חני, תרגי ותפסיקי לפקוט, תצחקי ותרקדי ותודי להשם. קיבלת מתנה, קיבלת מתנה ואיתה תרפי. ומאז ועד היום, ברוך השם, אני עובדת עם המתנה הזאת ו... המון, 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 המון שינויים מדהימים, מדהימים, מדהימים.
אז לפני שאני אבקש ממך ככה לספר לנו סיפור לדוגמה, אני רוצה לשאול שאלה, אבל אני אשאל בעדינות ובזהירות. מצד אחד, את אישה שומרת תורה ומצוות, חרדית, ואנחנו גדלנו בחינוך שבמופלא ממך אל תחקור, אנרגיות, תמיד, תמיד, תמיד התלווה לזה... להבדיל, כמו שתמיד אמרו לנו על מסטיק בזוקה שיש שם שומן חזיר, תמיד אמרו לנו, אל תאכלו בזוקה, זה... כאילו, אז תמיד התלווה לכל העולם, להבדיל, כמובן, לכל העולם הזה, לעולם המיסטי, איזשהו עבודה זרה, זאת אומרת, קרה לך שכאילו באה מטופלת, אמרה לך, לא, שנייה, זה, לא, זה עבודה זרה, אני לא יכולה, זאת אומרת, זה צף העניין הזה? כי מצד אחד, את אומרת, כאילו, אני כל הזמן זה בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, ואיך, כאילו, איך, מה...
בוודאי שזה קרה, בוודאי, כל הזמן, במיוחד שאני עובדת עם הציבור החרדי, זה עולה הרבה, ובדיוק חודש שעבר מישהי ככה התקשרה, ובקצת טיפול, ושאלה מה אני עושה, ואני מספרת לה, ואז היא אומרת לי, וואי, חני, יש לי ככה חששות ככה לגבי הלכה ועבודה זרה וכל זה, ותני לי רגע לשאול את הרב שלי ולחזור אלייך.
כן.
והיא הלכה ושאלה את הרב שלה, והוא שאל בדיוק... מי אני ומה אני עושה, והוא ברר, והוא אמר שאם יש שם באמת תורה ואמונה ומכניסים את השם, אז בעצם זה קשר וטהור וכל מה שיוצא מן הטהור טהור. ובעצם העיקרון ההלכתי אומר ככה, אפשר, יש כוח כזה של חיבור נשמתי מאוד מאוד עמוק. כשאת מכניסה לשם את הבורא, כשאת מכניסה לשם את האמונה החזקה איתו, נכנסים לך רק מידעים טהורים למרחב, ומשמה השמיים הם הגבול.
וואו. יש לך איזשהו סיפור של מטופלת, שכמובן במסגרת חיסיון מטפלת, אבל את יודעת, בלי שמות וכאלה של דברים שראית, דברים מדהימים שראית בקליניקה?
וואו, זה ככה... כל יום אני מתרגשת מחדש, אני יכולה להגיד לך שכמה שנים אני באמת לא מפסיקה להתרגש מלקוחות שמספרות לי דברים. אני אספר לכם ככה מישהי שממש נכנסה לי ללב, נקרא לה דליה.
שם בדוי.
28. כן, ברור שזה בדוי. היא בת 28, והיא הייתה נשואה 5 שנים בזמנו, ולא היה לילדים, אבל לא בגלל זה היא הגיעה. היא ממש היה חרדה של מוות, בעיניי ממש ראו את זה. היא לא הייתה יכולה לחיות. זאת אומרת, בעלה יצא מהבית, היה לה ברור שהוא הולך למות, וזה קרה 24-7 כל הזמן, היא הלכה לישון, היא הייתה בטוחה שהם הולכים לקום מתים. ממש ברמה הזאת, היא הפסיקה לאכול. הייתה רגעה בצורה באמת, באמת באמת לא סבירה. וזה התמשך ככה כמה שנים. וכשהגיע אליי, אני בעצם ראיתי אותה בגיל 13 מתאבלת על איזשהו מוות. ושאלתי אותה, אם היה מוות, והיא אמרה לי לא, לא היה שום דבר במשפחה ולא כלום. ופתאום היא נזכרה שבגיל 13 בכיתה ז', אמא של אחת החברות שלה בכיתה נפטרה. והם היו מאוד מאוד קרובים, המשפחה שלה למשפחה של אותה ילדה, והיה לה נורא נורא קשה להקל את זה. אוטומטית התת מודע שלה, התת נויה כזאת של אמא שווה מוות. כשיש, כי אנחנו נהיות אמאות, אנחנו בעצם מתות.
וואו, זה חסם אותה מלהיות אמא.
זה חסם אותה מלהיות אמא, נכון? כי איך היא תהיה אמא עם אמאות מתות? היא בכלל לא הבינה את הקשר הזה, כי אנחנו לא מבינים את ההקשרים האלה שאנחנו עושים בתת מודע. והיא הפסיקה גם לאכול. אכילה זה חיים, זה חיות, והיא צמצמה את האכילה. זה צמצום של החיים בעצם.
וואו.
זה היה ממש ביטוי לפחד מוות שהיה לה בעיניים. וזה היה מדהים שברגע שהסרנו שם את האנרגיה הזאת של הפחד ואת ההתניה הזאת, והכנסנו שם אנרגיה של חיים, היא התחילה לאכול, היא התחילה לחיות. אחרי משהו כמו חודש, היא נכנסה להיריון, והיא ילדה ילד, והיום אני מטפלת בילד שלה.
טוב, האמת היא שבא לי לדבר איתך שעתיים, אבל שני דברים אחרונים לסיום. אחד, ממש בכמה מילים, אני אשמח שתגידי לנו, בכל זאת אנחנו בתקופת קורונה, וכולם עוברים איזה משהו, ואני בטוחה שזה גם מגיע אלייך לקליניקה, ושמעתי אותך פעם אומרת, או כותבת בפייסבוק, אני לא זוכרת, אבל כאילו שהעולם עובר איזה משהו, כאילו אני אשמח באמת לשמוע את המקום שלך, המקום הרוחני הזה, אני לא יודעת איך לקרוא, המימד הרוחני. יש לנו גם תמיד בתוכנית פינת חיובית לקורונה, אז הנה, אני מעניקה לך את הפינה הזאת. מה קורה? מה קורה עכשיו בעולם? תגידי לי, מה קורה?
כן, כן, כן. אנחנו, גם העברים ביותר יכולים לראות איזה טלטלה אנחנו עוברים, כולנו. הקורונה פוגעת כביכול כמחרה, אבל כולה מציאות אלוקית ברורה, ממש אפשר לראות את זה בעיניים. מי המאמין, דברים כל כך בסיסיים נשמטו לנו מתחת לרגליים, מי המאמין שלא יהיה בית ספר, מי המאמין שלא יהיה חתונות, דברים כל כך אלמנטריים בחיים שלנו. וזה בא לומר לנו, קודם כל, באמת, אין לנו שום משענות חוץ מהלווינו שבשמיים. כלום, אלוקים נוכח, זה פשוט להישען עליו. דברים שהיינו בטוחים שהם יעזרו לנו והם יביאו לנו את הבסיס ואת היציבות ואת הביטחון, זזו הצידה, התפנו, ואנחנו בעצם אומרים, אין שום דבר חוץ מאלוקים עכשיו. זה פשוט להחזיק בו חזק באמונה, וזה בדיוק הזמן.
כן.
ודבר נוסף מאוד מאוד בולט, זה זמן לעבור שינויים. אני ממש אומרת לכל מי שאני מדברת איתו, פשוט לעבור שינויים, זה הזמן, להיפרד מדברים ישנים, להיפרד מזיכרונות ישנים, להיפרד מדברים שאנחנו נורא כבולים אליהם, לעשות דברים שכל הזמן חלמנו אליהם, אבל לא היה לי כסף, ולא היה לי בן זוג, ולא היה לי דירה, ולא היה לי, ולא היה לי, ולא היה לי. זה בדיוק הזמן, כי כל העולם, כל הבריאה עוברת עכשיו שינוי מטורף, ממש כמו,
מדהים.
כמו לטורפת. וזה הזמן לרכב על הגל הזה יחד עם הבריאה, ולעשות את השינויים הפרטיים שלנו, וזה יהיה הרבה הרבה יותר קל.
במקום להתנגד.
במקום להתנגד, כי עכשיו הקפיצות שלנו הן מאוד מאוד מאוד, בהתפתחות הן מאוד משמעותיות, הן מאוד, הן בכפילויות, הקפיצות הקוונטיות שלנו.
כן,
לגמרי, מה שבעבר היינו עושים בהתפתחות, נגיד, 3 שנים, אנחנו עושים עכשיו בחודש.
וואי, ממש מאיץ חלקיקים הקורונה.
ממש ככה, ממש ככה, ופשוט לנצל, לנצל ולנצל.
טוב, אז הנה, אני אנצל אותך, אני, היקרה, ויש מצב שתעשי לנו ממש קצר כזה, כי זמננו זה ככה מדיטציה של 1-2, למי שיכולה או יכול ונמצא במקום שקט, ויכול שנייה להתחבר. יש מצב לעשות את זה דרך הרדיו?
בשמחה, בטח.
אז יאללה, גלי רדיו, גלי תטא, גלי...
לגמרי, ודווקא בקבוצות זה הרבה יותר עוצמתי, כי כל אחד משלים את התדר של השני. אז אנחנו נעבוד על חרדות שנובעות באופן כללי משינויים, יציבות ובסיס איתן לנפש. זה נכון כללית לכל שינוי, אבל בעיקר עכשיו בקורונה שכולנו עוברים שינויים פרטיים וכלליים. אז בואו נרגיש שאנחנו נרגעים, וניקח נשימה עמוקה.
אני איתך.
ונתופף עם האצבעות על הלב. טיפופים קטנים ומהירים עם קצות האצבעות. ולעשות את זה במשך 3 נשימות. ובואו נצייר עם היד באוויר עיגולים דמיוניים. נמשיך לסובב את היד בעיגולים בתנועה כן. מעגלית.
אוקיי.
עד שנרגיש בגוף נוכחות של נקודה או איבר מסוים.
כן.
ונניח שם את היד שסובבנו על המקום בגוף ונגיד לו, אני מרגיעה אותך, אני כאן, והבורא מגן עלינו. ונגיד את זה עד שנרגיש שהנוכחות הזאת של האיבר נעלמת. ממש זה הטענה של רוגע. ואפשר לחזור על כל התרגיל הזה, כל פעם כשעולה לנו נקודה אחרת בגוף, לעשות את זה עד שלגמרי הגוף מרגיש שלם ורגוע.
מדהים. אני אעשה את זה מיד אחרי השידור. ניסיתי, אבל מסתבר שהלחץ שלי לא מאפשר לי ככה זה, אבל אני רושמת לי פה את הדברים. ואני מקווה שלפחות מאזינה אחת ישועה בבית, והצלחת להרגיע אותה בדיבור שלך ובמדיטציה. אפילו ניסיתי להיות בשקט בזמן שדיברת, ואז המפיקים אמרו לי, אסור לך להיות בשקט, כי ברגע שיש שקט זה מקפיץ משהו, את מבינה? זה כאילו יש איזו תקלה בשידור, אבל זה כנראה האנרגיות שלך, חני, זה האנרגיות שלך, עשו תקלה בשידור, מה נעשה? חני חנינה, מרפאה אנרגטית, היה לי צמרמורת, נו, מה נגיד? תודה רבה לך, ושיהיה שבת שלום.
שתהיה יום מקסים.
תודה רבה, חני. אז היה מרגש והיה מצחיק והיה מפחיד, כן, היה קצת מפחיד היום גם, אז זהו, נשאר לנו רק המצחיק, כי הנה, כתבה לי מישהי, תתקני בחלק השני של התוכנית שיהיה מצחיק, כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתוקן. ואני אומרת שלום וצהריים טובים להפריד.
וצהריים טובים גם לך, חניה. שלום גם למאזינים.
כן, צהריים טובים נאמר בנימה מתנשאת של אנשים שקמו בחמש.
אכן, מתנסה ביותר. אני לא יודעת איך להתייחס לזה כרגע.
מה שלומך?
זה לא נעים לי, זה לא נעים לי.
האם התגברת על הדוח שקיבלת שבוע שעבר?
או. אז אני רוצה לדבר, או. כן. בואי נדבר על זה רגע.
בוודאי, בוודאי.
אני רוצה לדבר איתך על זה. את יודעת, כולם קיבלו כבר חיסונים, וזה מה זה מבאס, כי אני, את החיסון שלי,
כן.
מה זה, את יודעת, דרך הסקנים, ודרך ענייני,
כי את הזמנת מעלי אקספרס, וזה בעיה. די לנסות לחסוך או מישיין.
איך אומרים? אני רוצה חד משמעית לדעת.
אז תלוי באיזה רמה סוציו-אקונומית את. כי יש כאלה אומרים שין, שין, כי זה נראה שין. סליחה. יש כאלה אומרים שיין, אבל זה לא שיין, זה שיין. זה דמייני סינית שאומרת שיין, שיין, כן, זה שיין.
אוקיי, זה כבר מצחיקות.
זה לא שיין, זה שיין.
אז נכון, אז הזמנתי את החיסון שלי ממשהו דומה לשיעין.
כן.
אוקיי? אוי, אני צריך להתרגל לזה עכשיו.
שיעין.
בקיצור, אני אומרת, כולם, פתאום, כאילו, כולם מקבלים את זה, פתאום זה בסדר, כאילו, פתאום את יכולה פשוט לקבוע תור וללכת ולקבל חיסון.
נכון.
חשבתי שאולי זה כישלון.
לא, תלוי בגיל, תלוי בגיל. אני לא
יודעת... טוב, אז לא נדבר על זה.
זהו, כי אני יודעת שיש כל מיני צעירים שהתקמבנו על חיסון טרם השכבת גיל שלהם. מצד שני, מעודדים אותנו ללכת להתחסן.
נכון. אז אני אומרת שהצלחתי בקומבינה, ועכשיו אני מבואסת שעכשיו, רק עכשיו מתחיל להשפיע החיסון, אוקיי?
איפה את? במחזור ראשון, מחזור שני, מועד א', מועד ב'?
מחזור שני, מועד ב', כמו תמיד.
אז אומרים שאחר כך זה מוות, כן.
כן, ממש. אז זהו, רציתי לדבר איתך על זה באמת, שאחרי החיסון השני, היה לי תחושה מאוד מאוד רע. באמת, הייתי במיטה כמה ימים, וכאבי שרירים, ולא שאני, זה, אני מעודדת מאוד מאוד לעשות את החיסון, אבל יכול לקרות באמת שככה 24 שעות אחר כך מרגישים לא כל כך טוב.
כן.
קיצור, הרגשתי לא טוב, הייתי במיטה, ובכלל דאון והסגר ועניינים. קיצור, הגיע יום שלישי, ואני רואה שמש בשמיים.
חשבת שאולי מגיע לך מזל טוב.
כן, אולי. אצלנו ככה, ברור, אם מרגישים לא טוב.
ברוך השם, ככה זה בהתחלה, נו.
אז אמרתי, אוקיי, וזה, ואז אני רואה שמש בשמיים, אני אומרת, יאללה, לאה, את יודעת מה? צי.
צי החוצה.
ולאה סתיים אומרת, לאה, אל תצי. בקיצור, לא משנה, ניהלנו איזשהו ויכוח בינינו. בקיצור, יצאתי, אמרתי, אני אלך לעשות ספורט, תודה לאל, אני גרה בחיפה, ואני קרוב לים. לקחתי את האוטו, מרחק של פחות מקילומטר, בקיצור, אני מגיעה לים, והשמש, ואת יודעת, והגלים, והירוק, כולי מתמלאת באושר, ואני אומרת, וואו, תקשיבי, כאילו הסגר הזה הוא באמת סוגר, אבל אפשר, ברחק ממש קטן, אז לי יש ים, אנשים יש להם איזשהו פארק באזור, כל אחד יכול להשיג, וזה מילא אותי כל כך, ברמה של אני רואה אנשים שהולכים איתי, שעושים את הספורט, והייתה מישהי עם כזה פרצוף עצוב, אני אומרת, איך זה יכול להיות שיש לך פרצוף עצוב? את פה, את בים, יש פה שמש, את בטבע, איך זה? בקיצור, עם כל האורות האלה, ואני גם כתבתי כזה פוסט מרגש על העניין, ואני ככה נכנסת לרכב וחזרה הביתה.
דוח, סתם.
קציבי, אין לי, אבל אני יושבת ככה ברכב, ואני מדמיינת את האושר, ופתאום בום! נו. בום, מישהו נכנס לי ברכב מאחורה, ומה זה בום?
יו.
ואיזה טלטלה, ומה קורה? והטלטלה היא לא רק פיזית, אני פתאום מבינה שנכון, שיש עוד הרבה דברים, זאת אומרת, זה נכון שהסגר והקורונה מביאים לנו את הבאסה, ואז אנחנו יכולים להפוך להיות מאושרים משמש וים.
נכון.
אבל יש, אניה, עוד דברים מאוד מבטאים בחיים האלה. אנשים יכולים פשוט להיכנס לך ברכב מאחורה.
אבל
אנשים יכולים לקבל דוח.
לאה, סליחה שאני אופטימית, אבל אני ברגעים כאלה, גם אם חס ושלום, לא אני, מישהי שברה את המפרקת באותו רגע, וחס ושלום, היא כל החיים תצטרך כיסא גלגלים, באותו רגע יש לי רק מחשבה אחת בראש. זה לא אני שדפקתי את הרכב. אני לא צריך, זה לא הביטוח שלי. זה לא הביטוח שמישהו אחר אשם פה.
אוקיי, את באמת צריכה להתנצל על האופטימיות הזאת.
כן, נכון, נכון. וואי, אז
את מבינה, זאת נחיתה למציאות.
הבגאז' נפתח או שצריך לקשור אותו עם חבל דן דגדן כל הדרך?
לא, זהו, לא קרה שום דבר לרכב.
אוקיי, רק לאליה.
זה חוץ מזה, זה כישלון בפני עצמו, כי אם כבר אז להגיע הביתה ולפעות, ולהגיד לבעלי, אז עשיתי תאונה וזה, ואז הוא יוצא החוצה ומסתכל ואומר, גברת, שום תאונה, סתם, סתם, באמת. אז מישהו ליטה, מה, נו, באמת. זה כישלון.
אוי, לאליה. תאמיני לי, משבוע לשבוע כישלונותייך משתבחים, מה שהופך את שמחתנו ליותר ויותר משובחת. מה אני אגיד לך? איך אומרים? אליבי כשלי. אליבי חפשי לך כישלונות. אני אומרת, זה רק עניין של התבוננות לחפש את הכישלונות בחיינו. גם מי שמרגישה שהכל מושלם, פשוט התבוננו וראו כמה חייכם.
בדיוק, בואו מסר לחיים.
תוכו רצוף כישלון.
יפה מאוד.
לאה פריד, איזה כיף.
הביטו סביבכם, הסתכלו. בטוח תמצאו איזשהו כישלון להתפאר בו.
נכון. איזה כיף, איזה כיף. עשית לי חיוך בסוף. לא חצי שלב של שמחה לעד, פשוט תחושה שכולנו באותה סירה שוקעת.
אני לא יודעת, כן, את חושבת?
כן, 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 לגמרי.
נשאלתם מאזינים, נראה מה הם אומרים.
ואני אני מונחת בשמש שלך וביציאה, ואני, את יודעת, הבוקר שלחתי לחברה תמונה של עלה שצילמתי בפארק הירקון, עלה עם שמש מעלה, והיא אומרת לי, איפה את, בזנזיבר? אמרתי לה, לא, נשמה, אני 200 מטר מהבית.
נכון.
זה ממש ככה, פשוט להתבונן ולהביט.
ומי שגר באמת ליד הים, תקשיבו, יש משהו בדבר הזה, באינסופיות הזאת,
נכון.
לשבת ופשוט להסתכל, וביום שמשי, שמשום מה אמרו שהיום יהיה גשם, אבל אין, ביום שמשי פשוט לשבת שם, זה כל כך ממלא באמת רגע של רצינות.
ממש.
לא משנה איפה אתה, באיזה מצב אתה, ומה קורה בחיים שלך, פשוט תצאו רגע לאוויר, לטבע, תתחברו.
לכו לים.
ובאמת, באמת, באמת.
אולי הוא ייבקע.
אולי.
לאה פריד, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה.
והמשך סוף שבוע נעים. וואי, איזה תוכנית אנחנו מסיימים היום. נורא רציתי לחפור לכם איזו חפירה קטנה לסיום. כמה זמן יש לנו לסיום? תגלו לי. ככה אני יודע אם יש לי רק שתי דקות. אז אני אספר לכם סיפור קצר שקרה לי אתמול. אתמול הייתה לי פגישה בבוקר, ואמרתי, אני חרוצה, אני אספיק לפני כן גם לבשל קציצות לארוחת צהריים, גם להתפלל, גם קיצור, בעודי עושה ברוך שאמר, אז אני עומדת ליד הסיר של הקציצות, ואני עושה לבת שלי, נו, כי עשתה קציצות קטנות מדי, גדולות מדי, ואז עלה לי מיד הקול הרשע שבתוכי, אמר לי, מה שווה התפילה שלך? מה את עושה ברוך שאמר? מה זה שווה? או לחלופין, מה את מבשלת ארוחת צהריים כשאת צריכה לרוץ לפגישה ואת צריכה להתפלל? למה אני צריכה לדחוף הכל ביחד? ומלא מלא קולות רשעים כאלה בתוכי שהלכו וקיבצו אותי ממש למימד של ממש 40 קילו. ואז עשיתי משהו יפה, ואני רוצה שתיקחו את זה איתכם. אמרתי, תהפכי את הכל. אמרתי, איזה יופי. במקום להגיד לעצמי שהשם כועס עליי, אמרתי, השם אוהב אותך. את גם התפללת, וגם הכנת לילדים של צהריים, וניסית לעשות הכל ביחד, ונורא רצית. אז נכון שהתפשל לך, וגם עשית נועו, תוך כדי ברוך שאמר, אבל כאילו, ניסית, ואני מקווה שהשם לקח את הרצון שלי ואלה אותו כקורבן תודה, קורבן עולה. זה היה כל כבודן. אני הייתי עניה שוחט. זה היה תוכנית מקסימה. ערך אותנו מנדי גרוזמן, הפיק אותנו, איתי סופרין, ותכנת אותנו, לשון טכנאות, אלון מקלר, מיד אחריי אדון רובינזון, מחכה לכם עם בקשות השירים, מבקשים ממני שירים בשבילך כבר מתחילת השעה, כי הם חושבים שאם הם יגיעו ב8, תשמיע אותם ראשונים. הם לא מבינים שזה בכלל לא קשור, חיסון זה רק בגיל 35, מה הקשר? אני הייתי עניין שוחת, היה לי כיף איתכם, שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.